תתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שופט בית המשפט העליון יצחק עמית קבע היום כי אסור לשר לביטחון לאומי להתערב בעבודת המשטרה על ידי מתן הנחיות אופרטיביות, בין במישרין ובין בעקיפין. בראבו, המשטרה צריכה להיות עצמאית. למשל, אם השר לביטחון פנים מורה למשטרה אחרי פיגוע להציב מחסומים בכפרים ולבצע בידוק קפדני של כל היוצאים, לקדם הרס בתי מחבלים באופן מיידי ולקבור אותם מחוץ לתחומי ירושלים, ולבחון מחדש את הצורך בהוצאת צווים מנהליים ולבחון הקלות בנשיאת נשק לתושבי ירושלים, והוא עושה זאת בהערכת מצב שבה נוכחים נציבי המשטרה והשב"כ, והוא גם מורה על גיוס 4 פלוגות מג"ב נוספות, הוא בוודאי חורג מהוראות בג"ץ, אבל כך ממש הורה השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' ב-18 בנובמבר 2014. בג"ץ לא מצמץ. נניח שהשר מנסה להתערב בחקירת משטרה שעוסקת בהפגנות, והוא מבקש לברר מדוע נחקר פעיל פוליטי בהפגנות, דורש לדעת למה נחקר בהזהרה ולא בעדות פתוחה, ומה תפקידו וסמכותו של הקצין שהורה על החקירה. זו זוועה אמיתית, חריגה בוטה של השר מסמכויותיו, ובוודאי ממה שהנחה בגץ, אבל זה מה שעשה השר, אומר ברלב, כשפעיל של קריים מיניסטר נחקר במשטרה. קצינים במשטרה התבטאו אז בעילום שם כי מדובר בהתערבות בוטה בניגוד לחוק, אבל בגץ לא אמר מילה, למה שיגיד? ההפגנה הייתה בבלפור, לא באיילון. וכשברלב הורה למשטרה לא להיכנס להר הבית בהפרעות סדר, זו בוודאי לא התערבות בשיקול הדעת של המפקד בשטח, זו מדיניות. ואני אומר כל הכבוד לבגץ שלא מצליח להתבלבל. החוק אינו חוק יבש, תלוי מה רוצים להפיק ממנו. הרי בגץ מופקד על פרשנות החוק, ומי שרוצה לשנות זאת יביא עלינו דיקטטורה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. אז פקודת היום של השופרות היא לצרוח מה פתאום דיקטטורה. איפה אתם רואים ברפורמה את הדיקטטורה? הרי יהיו בחירות ותוכלו להחליף את השלטון, זה לא דיקטטורה, וכן הלאה. מדובר בטענה מטומטמת, כי דמוקרטיה זה לא רק בחירות, להפך. דמוקרטיה זה מגבלות השלטון והכוח, איזונים ובלמים, איזון בין זכויות מיעוטים, חירויות אדם וכן הלאה. הרבה דברים זה דמוקרטיה. אבל בואו נזרום רגע עם הבחירות. כי פתאום מתברר שמשפחת המלוכה לא רוצה רק להשתלט על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדי לעשות מניפולציה על נתוני המדד, האינפלציה וכו'. תבדקו מה זה עולל בארגנטינה. עכשיו מתברר שהם רוצים גם להשתלט על ועדת הבחירות המרכזית. שיושב ראש הוועדה לא יהיה שופט עליון, אלא מישהו מטעמם. אתם מבינים את זה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיה מישהו מטעמה של משפחת המלוכה. הוא יקבל את הסמכויות שכל חבר כנסת יכול להסביר לכם עד כמה הן קריטיות לתואר תהליך הבחירות, ובמילים אחרות, פרוטוקול אורבן, הדיקטטור ההונגרי, מתרחש לנגד עינינו אחד לאחד. רק במהירות מטורפת, ממש fast forward. כאילו אין להם זמן והם חייבים לפרק את הכל כאן ועכשיו. ואל תתרשמו מזה שהחבר כנסת משך את ההצעה עכשיו. הם קצת נבלו. אבל מה שחשוב זה להגיד להם, זה לא יקרה. הם לא יפרקו כלום. המדינה לא שייכת לאימא שלהם. בסוף, ננצח.
עכשיו, ב-103 FM. 5 בערב. עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך, שבוע טוב.
שבוע, אומרים גם חודש טוב, לא?
חודש טוב. מותר כמה הערות על השוטר שלך? או שאתה רוצה להעיר על השוטר שלי?
תעיר, תעיר, נו, שתיים, אל תשכח את הטיימר כל הזמן.
הצעת חוק פרטית, הוגשו באחת הכנסות האחרונות 6,000 הצעות, 0.3% מההצעות החוק הפרטיות הגיעו לחקיקה. יש באמת אלפי הצעות, וזה שחבר כנסת מוציא הצעת חוק, זה הרבה פעמים הצהרת חוק ולא הצעה. שתיים, רוטמן כבר התנגד להצעה הזאת, וחבר כנסת משך אותה. מיד יש קונספירציה שמדובר בהשתלטות על ועדת החוק, אבל להשומע ינעם.
אז אני, צר לי, אלוואי, זה מזכיר לי קצת שאני, שאתה כל השנים שאנחנו משדרים פה, היית בטוח שבשבוע הבא מקימים, ביבי מקים מדינה פלסטינית, ואני אמרתי לך, תרגע. אבל כשיורקים עליי יותר מדי פעמים, אני בסוף משתכנע שזה לא גשם. כל ההפיכה השלטונית המטורללת הזאת, זה הצעות חוק פרטיות, כמו גם הצעת חוק הנבצרות, הצרפתי, איסור הקלטות, התרומות, ועוד רשימה ארוכה שאם אתה מתעקש, אבל רק אם אתה מתעקש, אני אמשיך אותה. חוק הג'ובים של אמסלם, החסינות לחברי לרשויות מקומיות, 121 הצעות מטורללות הגישה הקואליציה הזו בפתיחה בחודשיים האלה, חלק גדול מהם מיועדים להשתלטות על המדינה, על השלטון, וכמובן לספק את מחסורה של משפחת נתניהו, כי הם הרי התחייבו שילחמו ביוקר המחיה, רק שכחו לציין שזה יוקר המחיה שלהם. ולעצם העניין, לפני חודשיים כבר תריע בפניי מקור חשוב שלי בתוך האקווריום של המטורללים, תקשיב, הדבר הבא זה ועדת הבחירות המרכזית, זה מסתדר מצוין עם כל שאר הדברים, אני שמח שבינתיים הוא מושך אותה.
עכשיו תגיד לי, מה כל כך חשוב
אדם
ועדת...
מפחד תמיד, שכחתי להוסיף.
נכון, ועדת הבחירות המרכזית באמת הפכה להיות איזה מין חותמת חסרת משמעות, כי בסוף כל סוגיה אמיתית מגיעה לבגץ. כל סוגיה שמישהו לא מוצא חן בעיני החלטות הוועדה, מגיעה לבגץ. הם מחליטים אם יפסלו או לא יפסלו, אם תשדיר מסוים ישודר או לא ישודר. הכל מגיע לבגץ. אני לא מבין מה הוועדה הזאת עושה בכלל.
ולכן הם גם משתלטים על בגץ, אריה יקר.
זה צריך לעשות.
גם על המינוי של השופטים.
לכן אמרתי בשוטר שלי.
וגם על הנשיאה וגם על הסניוריטי.
על הבגץ חייבים להשתלט.
אבל תסתכל על הטיימר.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראית על השידור תמר שלומוביץ, ואנחנו נתחיל בעדכון ביטחוני. אריה, זה בדיוק כמו בפעם הקודמת, הממשלה הזאת, אני מזכיר לך, ימין על מלא, יוצאת לוועידה בינלאומית עם האמריקאים והמצרים והירדנים, כמובן הפלסטינים, מה זה היה בעקבה והיום זה בשרם, ויש לנו פיגוע בחווארה. טל אברהם, כתב פרשן צבאי מארי ו-103, שלום.
ערב טוב. שלום בן, שלום אריה. אם אני מצטרף כרך לדברים שנאמרו, אז בנסיבות האירוע, הפיגוע עצמו, פיגוע קשה, אז קורה ממש עשרות מטרים מהפיגוע הקודם. ככה הנסיבות שמתחברות להם יחד.
ומה היה?
מה שקורה כמה דקות לפני השעה 4, רכב ישראלי בו גבר ואישה, נוסעים במסדרון חווארה, כלומר הכוונה היא באזור שבו יש משני הצדדים את הכפר, לב הכפר, מחבל פותח בירי של נשק מסוכר לו, שהוא זורה סדר גודל של מעל 10 קליעים, חלק גם מדברים על אולי 20, אחד הישראלים נפצע קשה, הישראלית השנייה נפצעת קל, יותר מחרדה, אבל כנראה גם קצת רסיסים, המחבל עצמו בורח מהנקודה, זורק את הנשק, ככה אנחנו גם בעצם יודעים להגיד כבר איזה סוג נשק הזה, בורח, ואז כמובן החבירה הרגילה וכדומה, כוח צהל שנכנס לשם לתוך הכפר, יש שם איזה מגע עם חשוד שנפצע מירי של צהל, ירי של קצין צהל, רפרת גולני שנמצאת בנקודה הזו, לא בהכרח זה המחבל, אין לנו אימות רשמי שזה המחבל ולא חשוד אחר, אבל בסופו של דבר התמונה היא פצוע קשה, פצוע קל, מאוד פיגוע שקורה ממש ממש.
ובמושב האחורי שלושה ילדים.
לא, אלה דיווחים ראשוניים שהיו, אתה יודע, רכבים אחרים עוצרים וכדומה, אבל לפחות מהאימותים האחרונים של כוחות הרפואה שהגיעו לנקודה שם ונתנו את הטיפול הראשוני בשטח, הדיווח על ילדים, לא שזה העניין החשוב כאן, כן? כי בכל מקרה הפגיעה פה היא פגיעה קשה, אבל ככל הנראה לא היו ילדים ברכב הזה.
נדמה לי שגדודי חללי אל-אקצה לקחו עליו עכשיו אחריות על האירוע הזה.
עכשיו יקחו הרבה ארגוני טרור, זה אני צריך להזכיר לכם ככה, קשור ולא קשור, אבל ברקע של הדברים, התחושה בשטח של הסלמה, גם אם לא כל יום מתרחש פיגוע קשה כמו זה.
לא, רק בוועידות.
ההתראות וכדומה מתרחשות. מאחורי הקלעים, דרך אגב, יש איזשהו חיסון מסתורי שמיוחס לישראל, אני לא בכך חושב שזה קשור ישירות לפיגוע הזה, אבל נגד איזושהי דמות מוכרת מאוד של הג'יהאד האיסלאמי, שהמפקדה שלה יושבת באזור של דמשק, משם הרבה מאוד קשרים שגם ליהודה ושומרון וגם לרצועת עזה בהכוונת...
עלי רמזי אל אסוואד, מהנדס בכיר בג'יהאד האיסלאמי באזור דמשק, חוסל כנראה בירי, ואנחנו לא יודעים מי עשה את זה.
יכול להיות שזה קשור לפיגוע בגלבוע, חדירה מלבנון?
יותר מזה, זה קשור, נראה לי, זה קשור לזה שמזהים אצלנו קשר ישיר להכוונת טרור ישירה שעושה הג'יהאד האיסלאמי מחוץ לשטחי מדינת ישראל ולא רק מרצועת עזה. זה קשור להתראות שקיימות, זה קשור לתקופת הרמדאן, וזה קשור לדעתי גם ליכולת להגיד, אנחנו יודעים, כן, הכל זה תיאורטי, אנחנו יודעים גם להגיד ולפגוע, שנגיד אפילו לירי רקטות, לא רק ברצועת עזה, אלא גם בדרכים אחרות. מזכיר לכם, שאם אני זוכר נכון, בחיסול של באבו אל-עטה, פתח עוד מבצע ברצועת עזה, היה עוד דיווח במקביל על ניסיון פגיעה וחיסול שלא הצליח באותו מקרה בג'יהאד איסלאמי בסוריה. כך שזה לא פעם הראשונה שמייחסים לישראל, וזה לא חייב להיות צה"ל, זה גם יכול להיות מוסד, כמו שהם אמרו, למעשה, זאת הייתה אמירת הג'יהאד האיסלאמי, שמחפש את הכתובת דווקא בסוריה. זה לא הפעם הראשונה, כנראה גם לא הפעם האחרונה.
בוא נגיד כמה מילים על הדבר של טעמי, הוא הכי חשוב היום בינתיים, וזה ההתרחבות של מה שקוראים סרבנות, זה בעצם סרבנות להתנדב במילואים. ללוחמי הממם והסייבר נוספו היום גם מאות טייסי מילואים, שלא יגיעו השבוע לאימונים, אלא יתייצבו בכנסת.
האמירה של טייסי, חלק מהקבוצה, אנחנו מדברים על סדר גודל, באמת באירוע תקדימי, סדר גודל של כ-200 אנשי צוות אוויר, וכבר אומרים לי שהמספרים הם יותר גבוהים, שבעצם הודיעו בסוף השבוע שהם לא ישובצו השבוע, לא ישבצו את עצמם השבוע ליום אימונים בטייסת. רק כדי להבין כמה זה שונה ממערכי מילואים אחרים, בעצם טייס הוא חלק מהכוח הסדיר של הצבא, טייס מילואים, הוא בכל סוף שבוע בעצם מעדכן ותן לאפשרויות באיזה יום הוא מגיע.
לטוס, לשמור על כשירות.
שני, שלישי, חמישי, לצורך שמירה על כשירות. יש מקרים שבהם טייס מודיע שהוא לא מגיע גם על רקע דברים אחרים.
כן, חיים.
עכשיו זה יכול להיות פעם אחת, ואז למעשה משלימים לו, או לא משלימים טיסה אחת. זה יכול להיות גם תקופות ארוכות, שאז כבר נכנסים לשלב של, של השלמת כשירות, או... איזושהי תוכנית להחזיר אותו לכשירות בשורה
התחתונה. ובצבא עוד לא מתייחסים לזה כאל סרבנות? אומרים זה רק...
הצבא לא מתייחסים לזה סרבנות, כי מתבססים בעצם על איך שאומר החוק היבש. כלומר,
אבל אם החוק היבש אומר שהוא צריך להתנדב למילואים, והוא לא מתנדב,
אז
צריך להוריד אותו ממצבת המילואים.
לא, רגע, רגע, אז אני רוצה לעשות פה, לשים את הדברים, כי הרי תמונת המצב היא לא משנה איפה חושב כל בן אדם, תמונת המצב שאנחנו נמצאים בה היא מהחמורות ביותר שאני זוכר. אני כותב את הטקסטים ואני לא מאמין שאני כותב אותם. יחד אחרי שאמרתי את הדבר הזה, מבחינת ההגדרה היבשה, אין כרגע בהגדרות המשפטיות, אין זה נחשב פעולה של סרבנות, ולא רק זה שאנשים אומרים אני לא מוכן להתאמן או להיות יותר חלק ממערך המילואים, אלא במיוחד זה מתייחס כרגע לאימונים ספציפיים.
גם לא במערך הממם שהודיעו פשוט שהם לא באים יותר?
גם כרגע בהתייחסות המשפטית, ממה שאני שומע מאנשי המקצוע, בשלב הזה לא מייחסים את האמירות וההחלטות וההכרעות, מה ששמענו על אנשי מערך הממם, רק נזכיר, סדר גודל של 450, אנחנו מדברים על אנשי הממם, על אנשי המבצעים המיוחדים, בכל מיני שלל של תפקידים, ואנחנו מדברים על עוד 200 אנשי סייבר התקפי, שהם למעשה גם במוסד, גם בשבק וגם בצהל, לב,
ואני...
חלק מלב המערך.
נסכם את זה בזה שזה רק התחיל, הצרות הגדולות צפויות לנו בהמשך הדרך עם הרפורמה סלש מהפכה הזו תעבור, והרמטכ"ל יודע את זה, מפקד חיל האוויר יודע את זה, ראש אמ"ן יודע את זה.
אני רק רוצה להגיד בין, במידתיות של, של הדברים, כדי להבין את המספרים, להבין אותם לעומק, בשורה התחתונה, זה ראי קצת יותר מ-200, בשורה התחתונה, מרבית הטייסים בחתך שכל טייסות חיל האוויר לא יגיעו השבוע ליום אימונים בצהל, כי החלטה, כל אחד מסר את ההודעה בדרך אחרת.
שזה מטורף לגמרי. אני מעדכן רק שעל פי הרבה דיווחים, לא גולני, אלא האזרח שנפגע הוא זה שיבש וירה על המחבל ונמצא אחר כך.
האזרח שנפגע, ככל הנראה, אנחנו גם, מה שאני מכיר את הדמות, הוא דמות שמיומנת בהפעלת נשק, הוא כנראה גם ירה מתוך הרכב.
בדיוק.
לאחר מכן הייתה גם פעולה, יכול להיות שהמחבל עצמו נפגע תוך כדי הירי הזה, הרי הוא זרק את הנשק. לאחר האירוע הזה היה עוד אירוע של חילופי, ששם ירו כנראה כוחות צה"ל לעבר חשוד. שנפצע ונעצר, זאת אומרת, התמונה עוד בוודאי תתבהר.
רק התחלנו.
אני משלים לכם את הפאזל.
טל אברהם, תודה.
תודה רבה.
אז בדיוק הנושא שסיימנו איתו, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרב סרן במילואים, הוא טייס מסוקים ומאלה שנעדרו או הודיעו על היעדרות מאימון סמך, שלום.
שלום, שלום.
ערב טוב.
מה בעצם, אתה יודע מה, בואו נתחיל ככה מהבייסיק, מה גורם לך להגיד אמירה כזו שהמשמעות שלה היא, היא מרחיקת לכת, אמר עכשיו טל, שמאות טייסים בעצם לא מתייצבים השבוע למילואים?
אפשר להסתכל על זה בצורה פשוטה. כולנו יש עבודה, משפחה, ילדים, ואין לנו מספיק זמן. לי יש גם מילואים, אז אין לי גם מספיק זמן. עכשיו הביאו גם סיבה למחות. וכרגע, כשאין מספיק זמן, וצריך להוציא משהו החוצה, אז מה שיוצא זה המילואים. והולכים למחות, והולכים לרחוב, והולכים להגיד שצריך לעצור את זה. אז זו הסיבה. אין לנו זמן ללכת כרגע למילואים. ויש דברים חשובים יותר על סדר היום כדי לעשות.
אתה טייס מסוקים, אפשר לשאול אם זה מסוק קרב, או פינוי, או חילוץ, או תובלה.
אני אמור לא להגיד.
אמור לא להגיד. נניח...
יש אותו.
נניח חילוץ, לצורך העניין. יכול להיות גם דברים אחרים. וצריך להזניק, כי יש פצועים בחווארה. טייס מילואים יגיד, לא, 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 אני לא יכול השבוע, אני מוחה. אז הפצועים יישארו בשטח?
אז אתה מציג את זה בצורה מאוד, נקרא לזה כמעט לא מציאותית. אבל כן, כשאתה נקרא למילואים, אתה עושה חושבים, כי אתה לא חי בוואקום, ולא כל מדינת ישראל בדרך כלל נשנת על כתפיים של מישהו אחד, ואתה מקבל החלטה אם אתה מגיע למילואים או לא. אני אתן לך דוגמה, אני לפני כמה חודשים, הייתי עם ילד בבית חולים, והתקשר למפקד טייסת לבוא לפעילות מבצעית, ועשינו לו חושבים ביחד, והבנו שחשוב להגיע לפעילות מבצעית, אז עזבתי את הילד בבית חולים, והלכתי לפעילות מבצעית. עכשיו יש לנו ילד אחר בבית חולים, זה מדינת ישראל, וכשאנחנו נצטרך לעשות חושבים, אם יותר חשוב לשמור על המדינה היהודית והדמוקרטית, דרך מחאות או דרך כל מיני דברים אקטיביים שאנחנו עושים במקומות אחרים, או לעזוב את הדבר הזה וללכת למילואים, להשתתף בפעילות מבצעית הזאת. אז כשמדבר על אימונים השבוע, התשובה שלנו היא ברורה, ואני חושב שמבינים מה התשובה שלנו. וככל שהדבר הזה מסלים גם מצד שמירה לדמוקרטיה וגם מצד פעילות מבצעית, השאלה
נהיה מוכבת. וזה לא סרבנות?
זה לא סרבנות. תראה, אני לא משפטן. אני לא יודע מה זה סרבנות. אני לא יודע, אני לא רוצה לדעת, אני לא מנסה להתווכח מי שקורא לנו סרבנים.
אז רגע, אני רוצה להתקדם עם הדיון המעניין והמרתק והמדאיג והמעציב הזה. אני בצד שלך כמובן על מלא, ואריה בצד הנגדי, שלושתנו פה אוהבי ישראל ופטריוטים וכולי, ועדיין אני רוצה דווקא להקשות עליך. עכשיו מה שאתם עושים בינינו בעצם זה מרימים כרטיס צהוב, הערת הזרה, כוכבית. אבל העסק הזה יכול להימשך, אני מאוד מקווה שלא, והם יכולים להעביר את הרפורמה הזו כבר השבוע או בתחילת שבוע הבא, פשוט להעביר אותה על הראש של כולנו, ואז מה? הרי אני יודע מהמגעים שאני מנהל עם מקורותיי הרבים, שהטייסים, ולא רק הטייסים, רבות מיחידות העילית ועוד יחידות ושיונרים, אומרים, אוקיי, אז החוזה הופר, ושהחרדים התגייסו. השאלה היא, לאן זה הולך? חרי דיבר איתך עכשיו על פצועים מחווארה, אני מניח שלחיל האוויר יש בכוח הסדיר אפשרות להביא פצועים מחווארה, אבל מחרותיים צריך אולי לתקוף באיראן, או שתפרוץ מלחמה מול חיזבאללה או מול עזה, ויקראו לך ויגידו לך, סמך, ומצד שני, הרפורמה עברה, אז מה עושים? כאילו, אני שואל אותך בחוסר עונים אישי שלי גם.
אז אין לי תשובה טובה, ואני גם בחוסר עונים, אולי אני לא יודע אם יותר ממך או פחות ממך, אבל אני בחוסר עונים. יש דבר אחד שאני חושב שיודעים כבר כמציאות, ואני חושב שההנהגה הבינה, שלדיקטטורה פה לא יהיה צבא. ודיקטטורה בלי צבא לא שווה הרבה, אז בוא לא נגיע למקום שעכשיו יש דיקטטורה ואין לה צבא. עכשיו, איפה עובר הקו? מאוד קשה לענות על התשובה הזאת. אני לא יודע איפה עובר הקו, אם זה ביום המעבר הרפורמה, אם זה במשבר החוקתי.
בואו לא ניכנס כרגע לוויכוח על דיקטטורה, אם זה כן או לא, אבל איך אתה מסתכל בעיניים של החברים שלך שמחליטים לענות לפקודות הממשלה וכן לטוס? הלא הם יתקפו באיראן במבנים חסרים, ויותר מהם ייפצעו, יארגו, ייפלו בשבי, איך אתה מביט להם בעיניים?
זה שאלה קשה, אבל אני חושב שאנחנו, כשאני מסתכל על מה שאני עושה, ולא הולך לתקוף באיראן, לא שאני יכול, אבל אני לא הולך לתקוף באיראן כאנלוגיה, אני עושה את זה מטעמים אחרים, אסטרטגיים הרבה יותר גדולים בעיניי מהתקיפה הספציפית. אני חושב שמדינה שהיא לא יהודית ולא דמוקרטית, היא לא שווה כלום. ולכן גם אין סיבה לסכן את חייך בשבילה. ואז אני תוהה, אם החברים שלי שנסו לתקוף באיראן, עשו את ההחלטה הנכונה, או יותר נכון, אם המפקדים והמנהיגים שלהם עשו את ההחלטה הנכונה.
טוב, אני חושב שאני קצת מרגיע, אנחנו לא עומדים בפני התקפה באיראן, אבל אנחנו כן יכולים למצוא את עצמנו מלחמה בחזית הצפונית או הדרומית, או שתיהן גם יחד, ואז ישאלו כל השאלות הקשות. תגיד, אני שומע שהעסק הזה קיים, אמנם על אש קטנה, גם בכוח הפעיל בקבע של חיל האוויר, אתה מכיר את זה?
אז אני לא מכיר את זה. הם לא מקנה באף אחד שם, שמנוע להשתתף, שמנוע מלהביע עמדה, שלצורך העניין הגדירו לו מה סדר העדיפויות שלו. אני בטוח שבסוף זה אנשים כמוני וכמוכם, ואני בטוח שיש להם מחשבות דומות. לגבי אקטיביזם אני לא מכיר שם.
תשמע, אני זוכר לפני ההתנתקות שעלו אנשים שהיו מועמדים לבה"ד 1, לפקודת מי הם יישמעו? לרמטכ"ל או לרב שלהם? זה יהיה לגיטימי עכשיו לשאול מועמדים לקורס טייס אם הם יענו לצו בגץ או לצו שר הביטחון? או הרמטכ"ל?
אבל אני זוכר את עצמי כשהתגייסתי לקורס טייס, ואני לא ידעתי שום, לא הכרתי את הביטויים האלה אפילו. היום אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה להגיע לנקודה הזאת, ואני לא רוצה שראש הממשלה יצטרך להגיע לנקודה הזאת, כי אני חושב שזה ראש ממשלה גרוע שמביא אותנו לשם. אבל אם הוא כן מביא אותנו לשם, אז אני חושב שהתשובה כבר נאמרת שם בחוץ, במדינה דמוקרטית נהנית לשלטון החוק, או לחוק יותר נכון, ולשלטון שמוציא לפועל את החוק, ולא להפך.
רב סרן במילואים סמך, טייס מסוקים, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו עוברים לטייס אחר, טייס F-16, שמתנגד למה ששמענו עכשיו, שי כלך, איך מבטאים את השם משפחה?
שי קלח, אחר הצהריים טובים, טייס קרב לשעבר.
שלום לך.
אז אתה כבר לא עושה מילואים, ויתרו עליך.
לא עושה מילואים, לא בשירות פעיל כטייס קרב, לפי שמערך הנץ עליו טסטי נסגר, ואני משרת ביחידה הקרקעית של חיל אוויר.
כי מהמערכות האלה יוצאים רק בסוף על הלונקה, כולכם, ואני אומר את זה לחיוב. מה אתה אומר?
אני אומר שהסוגיה היא בכלל לא פוליטית, ואין זה משנה אם לדידו הולכת פה לקום דיקטטורה. בוא נאמר כך, אני אפילו הראשון שאסרב אם תקום דיקטטורה, אבל הוא נדרש להוכיח שקמה דיקטטורה. איך אמר חלוץ, כאשר היה מפקד חיל אוויר, זו סרבנות פוליטית. אינני רואה איך לסרב מראש לפקודות שלא ניתנו. לכן את הסוגיה הפוליטית צריך להשאיר בצד, מחוץ למחלוקת בכלל, לא להכניס אותה לצבא.
אבל השימוש באיום סרבנות, או בסרבנות בפועל להופיע לאימונים או לתרגולים שנחוצים לשמירת כשירותו של טייס, זה להבנתם הנשק, נשק יום הדין שיש להם כדי לעצור תהליך שינוי במדינה. זה עלול להוביל להפיכה צבאית?
אני תמים די איתך לחלוטין. אני בשבוע שעבר כאשר יענו אותי, אמרתי במפורש, ואני גם אומר עכשיו, שאני מגנה אמירות כנמושות וכיחול הזזל, אף על פי שאלו היו פליטות פה, ומי שלא מבין שאותם טייסים הם טייסים אמיציים ופטריוטית, אחרים לא היו מסיימים קורס טייס. הם גם משרתים 10, 20 ו-30 שנה במילואים, לכן לקרוא להם סרבנים זה לא נכון. אבל היום נפל דבר קטן מאוד בישראל, תכף אנחנו נרחיב עליו, אבל אם מתארגנת איזושהי סרבנות, ושבוע שעבר אמרתי, צריך לשאול מדוע בכלל טייס מעיז לחשוב על סרבנות. זאת השאלה שצריך לתת למענה. אבל היום אנחנו במקום אחר. זאת אומרת, אם יש היום קבוצה קטנה שקוראת לסרבנות, שמייצרת מרידה, שמתחילה תחילתה של הפיכה צבאית, הדבר הזה צריך להוקיע אותו כאן ועכשיו באופן מיידי. ואני חושב שכל שם אחר זה מכבסת מילים. אבל מאידך, כיוון שאני בשבועות האחרונים, בשבועיים וחצי האחרונים, מדבר עם טייסים רבים, כולל אגב היום, עם טייס מסוקים. הבחור שדיבר, אני מניח שהוא טייס מסוקי שר ולא מסוקי קרב, זה מתוכן הדברים ששמעתי, שאמר לי שחזר אתמול או שלשום מהטייסת, כלומר ביום חמישי אני חושב, והוא אמר שבטייסת בכלל, הוא לא מבין על מה מדברים. לא מבינים. ועושים איתם שיחות לא ברמה שבועית, אלא ברמה של פעמיים בשבוע, לא מבינים על מה מדובר. היום ערכתי שעות שיחות עם בכירים בחיל אוויר, אנשי קבע, מפקדי טייסות, הכי בכירות ממערך הקרב, כולל אלופי משנה ממערך הקרב, אמרתי להם, אני דיברתי עם חלקכם הגדול, ואמרתי לה, והבנתי שיש 95% לערך שישרתו ביום פקודה, אם אני צודק, אמרו לי, לא, אתה טועה, זה קרוב ל-100%.
אז אני חייב להגיד לך שאני דיברתי גם, ואני כל הזמן מדבר, כולל החלונות הכי גבוהים ומעליהם ומתחתם, ואני מתרשם שיש דאגה עמוקה מאוד, סלש פאניקה, ממספר הטייסים שמתכוונים לשים מפתחות אם הדבר הזה עובר, אבל אני יותר מקווה שאתה צודק. אני שומע, אגב, גם מטייסים רבים שאני מחובר אליהם מהסוג שלך, שכבר לא עושים מילואים או בסוף המילואים, אבל אני חייב להגיד לך, לצורך הוויכוח, תשמע, אתה אמנם טוען שזו לא דיקטטורה, אבל רבים מאוד, על פי כל הסקרים, רוב הציבור, על פי המספרי ההפגנות, רוב גדול בציבור, מכל הצבעים והסוגים, משוכנעים, שהמהלך הדורסני שאנחנו רואים עכשיו, שמתבצע במהירות, 6 ימים אחרי הקמת הממשלה, הם כבר הציגו את זה, בלי דברות. בן גביר מקפיא חוק של הזיק אלקטרוני, שיכול להציל חיים,
כי רוצה ללמוד אותו. אתה קורא את הדיון למקום פוליטי, ואני לא באתי לדבר על הפוליטיקה. כל הטיעונים שטענת, בין למהירות החקיקה, ובין לכל מיני רוב שאתה כרגע ממציא, הם דברים שאין בהם ממש. היה יום בחירות בזיין במערכת שוון, הוא הסקר הגדול ביותר, והוא ניצח בציבור היהודי 64 אל מול 46 מנדטים. זאת אמירה חדה וברורה, ואין לי מה להיכנס אליה.
אני נכנסתי אליה, וכל סרבנות
צריך להוקיע.
אני נכנסתי אליה בגלל... לא, אבל תשמע, אתה צריך גם לשמוע שאלות פה, אתה מבין את זה, כן?
אני שומע שאלות, אבל...
אתה לא שומע, אתה כתבת את השאלה...
אני מנסה לייצר פרובוקציה פוליטית, שאני לא מעוניין להיכנס אליה.
לא, אני פשוט מתייחס לתשובה שלך, שבניגוד לך אני הקשבתי לה עד הסוף.
כבודו, האם יש דיקטטורה?
ואתה דיברת...
אני שואל אותך, יש דיקטטורה?
אני חושב שאנחנו בדרך לדיקטטורה, כן. אנחנו בדרך 80% דרך לדיקטטורה עברנו.
אני יש דיקטטורה, אם דיקטטורה אני אסרב ראשון. תאמין לי.
אבל הדיקטטורה אמורה לעבור ביום חמישי או שני, ולכן כרגע זה הערת הזרה.
וביום חמישי או שני ישראל תהפוך לדיקטטורה?
דיקטטורה זה תהליך, ואני יודע להסביר בדיוק למה זה דיקטטורה, אבל
אני עד היום לא שמעתי אחד שיודע להסביר.
בכל מקרה, זה לא בסדר שאתה מצד, בתשובה שלך תוקף את זה שאומרים שזה דיקטטורה, וכשאני מסביר לך שיש פה הרבה מאוד אנשים, מיליונים, שחושבים שזה דיקטטורה, אז אתה טוען שזה פוליטי.
אתה אומר שאתה חושב שתהיה דיקטטורה וכל מיני בחירים. אז ובכן, יש בכירים רבים, כלכלנים, פוליטיקאים, סופרים, אנשי תרבות, וכל מי שאתה רוצה, שמעידים שאדרבה, זה רק יחזק את הדמוקרטיה. ואגב, מן הניסיון
אנחנו... תגיד, אתה מכאן? אתה לא מכיר את יחסי הכוחות בין משפטנים וכלכלנים בקשר למה שאמרת עכשיו?
אני מכיר את יחסי הכוחות מצוין, אבל אני לא רוצה לגרד את הדין הפוליטי. אנחנו באנו לדבר על סרבנות.
אבל תשים לב לשיטה שלך. הרגע אמרת כלכלנים ומשפטנים, וכשאני עונה לך אתה לא רוצה לגרד לפוליטי. טוב, הבנתי, סבבה.
השיטה שלי היא שיטה של כמיים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ואני עונה לך באותה מטבע שאתה משתמש.
לא, אני עונה לך, אתה דיברת הרגע על כלכלנים ומשפטנים, כמו שמקודם דיברת והכחת את הדיקטטורה, וכשאני עונה לך על זה, אתה צועק שזה פוליטיקה. אבל הבנתי את הפרינציפ, בסדר.
ואני מנסה לצאת ממנו, אבל אני אומר לך שוב, אתה דיברת...
אבל אני מזכיר לך שוב שאתה העלית את זה, אתה דיברת על הפוליטיקה.
רגע, תן לי לומר לך...
בן, לא תהיה דיקטטורה.
תן לי לומר לך...
גם אם אתם צועקים דיקטטורה, דיקטטורה.
אז אלופי המשנה שהיום משרתים הם בני קורס שלי, או אחד מעליי או אחד מתחתיי, ואני דיברתי עם חלקם, ואנחנו יודעים בדיוק איפה חיל האוויר היום נמצא, וכמו שאמר אמירם נורקין, מפקד חיל האוויר לשעבר, לא תהיה סרבנות, הוא צודק ב-100%, ואנחנו כרגע קבוצה של כבר קרוב ל-100 טייסים שיכולים לחזור לשירות פעיל, ואנחנו נגיש את העצומה לדרג מקבלי ההחלטות בשמות מלאים, כדי שיהיה להם את הביטחון לנהוג בדיוק כמו שרייגן נהג, ובדיוק כמו שבן גוריון נהג בפלמח. אנחנו מאחוריהם, ובואו אני אגלה לך סוד. היום הפסקת גיל הטיסה המבצעית זה גיל 50. מפקד חיל אוויר יודע היטב, שאם הוא מעלה את גיל הפסקת הטיסות לגיל 55, בכלל הוא מקבל עכשיו מאות טייסים. הוא יכול גם לעלות יותר לגיל 55.
סבבה.
אז מי שחושב שאנחנו נתקעב לטייסים, עם ישראל יכול לשאול...
אז אתה הרגעת, הכל בסדר.
אתה יכול לשאול בשקט.
ויש גם מאות רופאים שהודיעו...
ולעם ישראל לחשוב שיאבד את טייסיו, ולא לתת לו לשאול בשקט, אנחנו לא ניתן לפוליטיקאים ולפעילים פוליטיים להרוס את הצבא. הצבא הוא מחוץ לתחום.
אז אני רק לסיום אסביר, לפחות לדעתי, מי שהורס גם את הצבא, גם את המדינה, וגם את הכלכלה, וכבר מזמן הרסת החברה, זה הפוליטיקאים שאתה מדבר עליהם. אבל כנראה לא נסכים
בזה.
אגב, אומרים לי שאתה הפסקת טיסות לפני 12 שנה אחרי שחזרת בתשובה, וזה כמובן זכותך המלאה גם להפסיק טיסות וגם לחזור.
הפסקו לי טיסות כיוון שמערך הנץ התחיל להיסגר, הפסקתי יחד עם ארבעת הטייסים.
סבבה, ויכול להיות, נקווה שלא תצטרך לחזור, בואו נסכים על זה, נכון?
אני אומר, אנחנו כבר כמעט 100 טייסים, אם נצטרך, אנחנו מאחורי.
ויש 500 רופאים שימלאו את השורות של כל הרופאים הסרבנים.
זה שאתה עכשיו הזכרת עניינים אישיים, זה רק מעיד שנסתתמו את הנותיך.
זה עלוב ממש. זה היה עלוב ממש, בן.
וחצי דבר, בסדר, זה שאתה משתמש בכללים של סוליליסקי, לדבר איתי בצורה רגשית לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, זה רק מעיד שנסתתמו את הנותיך, ואני שמח שאמרת את מה שאמרת. אדרבה ואדרבה. האם יש לי עוד דברים? עוד זמן לומר?
טענותיי לא הסתתמו, והכל בסדר. לא, אנחנו מצינו מזמן. מצינו את זמן השיחה הזו שהייתה מעניינת. שי קלך, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב, ערב טוב.
בן, למה היית צריך את העניין הזה של הוא רד ממסע טיסה כי הוא חזר בתשובה? בשביל מה אתה מוריד את זה לפסים כאלה? זה באמת לא מחזק את הטיעונים שלך.
אני אבל ידאג לטיעונים שלי, ואתה תדאג לשלך, אני לא חושב...
אבל זה בושה, באמת בושה.
ארי, אני חושב הרבה דברים שאתה אומר בושה.
אז תגיד.
לא, לפעמים אני אומר, לפעמים לא. אני חושב שצריך לדעת את זה. אני חשבתי שהוא דיבר בצורה הזויה, אני יודע, אני פשוט מנותק מהחיל. אני אומר לך בידיעה...
תגיד, כשמפקד חיל אוויר שכבר לא טס שנים אומר משהו, אתה כן תצטט אותו למרות שהוא כבר לא טס, והוא קורא לסרבנות.
ועדיין מזכירים...
מה זה שייך? הוא חזר בתשובה, לא חזר בתשובה.
אז כמו שמזכירים לדן חלוץ, אגב, את פרשת המניות, והזכירו לו את זה לצערו ולצערי עד יום אותו, אני חושב, אני פשוט, אתה יודע למה אמרתי את זה? כי קיבלתי 30 וואטסאפים מהלך השיחה של טייסים, שכן טסים, שאמרו לי שהוא מנותק מהחייל, שלא יודע על מה הוא מדבר, שהוא חזר בתשובה, ואני חשבתי שזה רלוונטי, ואני עדיין חושב שזה רלוונטי לשיחה.
דבר אחד, יש פה חשש שתהיה דיקטטורה בישראל, אל תכניסו את הצבא לזה, תסלקו את הדיבורים על סרבנות, את זה אתה צריך לקרוא ולגנות ולתקוף בלי הרף, כי זה לנסר את הענף שאנחנו יושבים עליו. אז בסוף, הוויכוח הוא מי ישרוף את המועדון מבחינתך, לא, אנחנו לא ניתן לביבי לשרוף את המועדון, אנחנו נשרוף אותו קודם.
אז אני מחדש לך שוב, החוזה הופר. אם הדבר הזה קורה, אמרתי לך את זה כמה פעמים, כנראה לא לקחת אותי ברצינות. אם הדבר הזה קורה, זו גם לא המדינה שלי. אם הייתי צריך להתגייס, לא הייתי מתגייס. אם הייתי צריך להתנדב, לא הייתי מתנדב. אם אני הייתי בגיל הנכון, אתם חייבים להבין את זה. ארי, אתה תישאר פה עם חנמאל דורפמן, ועם גפני, ועם החוזרים בתשובה.
מטוסי אויב, מה זה קשור לדיקטטורה?
זה קשור לדיקטטורה. הלו
ילדים יהרגו בתל אביב אם לא יירטו את המטוסים.
הילדים יהרגו בתל אביב, זאת לא, דיקטטורה זו לא המדינה שלנו. היא לא תישאר ככה, אתה חייב להבין את זה.
אבל אתה לא מבין שאתה שורף את המועדון. היא לא המדינה שלך, אבל הילדים של כולנו פה, ואם ימריאו מטוסי אויב לכיוון תל אביב, ולא יהיו טייסים, מתי תספיקו לברוח?
נספיק, אנחנו נברח, אנחנו טובים בבריחות, אז זה שמאלנים, אתה יודע, הם בורחים מהר. חוץ מזה שבתי הקברות מלאים בקברים שלהם. אני, תשמע, הוויכוח יורד, כן, הוא יורד ברמה, אני לא מתחרט על זה שהזכרתי, שהבחור לא טס 12 שנה, כי צריך לדעת, אם הוא רלוונטי או לא רלוונטי, כתבו לי שהוא גם מנותק מהחיל, ושמעתי את הלעת של חוזר בתשובה, אגב, מותר לחזור בתשובה, מותר לצאת בשאלה, הממשלה החדשה תגביל...
לא, הלעת של אלה שצועקים דיקטטורה, דיקטטורה הוא בשתי מעלות יותר נמוך מהלעת של חוזרים בתשובה, מה אתה מודד כטמפרטורות של לעת?
כל מי שצועק דיקטטורה, דיקטטורה, מדובר במיליונים, מאמין בכל ליבו, בכל ליבו, רואה את הקולות, את המראות ואת התמונות, לא יחיה בדיקטטורה, לא ישרת בדיקטטורה,
לא התנד... ואומר את זה בלהט, הוא לא מאמין בכל ליבו.
הצבא אריה הוא צבא העם. מדברים עכשיו מילואים ניקים, והם חיים פה, הם אזרחים, זה לא צבא. איך אמר מי שאמר? בדיקטטורה... אין צבא העם, תגייסו לכם
שכירי חרב. בדיקטטורה אתה לא היית מדבר כמו שאתה מדבר, היית בכלא, אז מה הדיבורים האלה על דיקטטורה?
אנחנו לא רחוקים משם, תעקוב אחרי הפרוטוקול ההונגרי.
שמענו.
כן, שמענו. תשמע, אריה, אני לא יודע מה יותר מכובד או פחות מכובד, לחכות למדינה הפלסטינית שביבי היה אמור להקים, 10 שנים חפרת לי על זה, או להאמין שמשפחת נתניהו לוקחת אותנו דיקטטורה, רק על פי הדברים שהם עשו עד עכשיו. אבל אנחנו נשאר חלוקים.
אני אמנתי שנתניהו עלול לקחת אותנו מדינה פלסטינית, אבל לא אמרתי לצבא לא לשרת בגלל זה.
כמדינה פלסטינית, זה עניין אחר. אני מדבר איתך פה על מותה של הדמוקרטיה היהודית. מותה. מם ואב תפי, מה לא מובן? אני לא אחיה בדבר כזה.
זה שאתה באמת מוסמך במידה מעטה מאוד להכריז על מוות. לא, אין לך כישורים להכריז על מוות.
נכון, אני לא רופא, אבל אני מדבר רק בשמי, והחצי מיליון מפגינים מדברים רק בשמם, ומאות הטייסים מדברים רק בשמם, ומאות לוחמי הממ"מ מדברים בשמם, והמספרים מדברים, ותישארו עם החרדים, ותתגייסו, וזה מאוד יפה שיש רופאים, ראיתי את הרשימה שאתה חתום, זה חימם את ליבי ברצינות, אבל בסוף צריך להיות ברור, השליש המשרת נמאס לו, החמור נמאס לו, החוזה הזה הוא פר, זה לא יקרה וזה לא יהיה.
הוא לא יגן על הילדים של כל עם ישראל שגר פה ולא יספיק לברוח כשתהיה מלחמה.
אריה, אם תהיה מלחמה, אתה רוצה את הכותרת הזו? קודם כל אנחנו חוזרים על עצמנו ואתה צריך להבין את זה. שנית, אם אתה רוצה את הכותרת הזו כך, כשתהיה מלחמה כולם יתגייסו. אפשר לצאת לפרסומות? יוסי דגן, שלום.
ערב טוב.
אז מה יש לאחד כמוך, יושב ראש המועצה האזורית שומרון, ואיש יהודה ושומרון להגיד, אחרי פיגוע מספר 2 בחווארה? אגב, תמיד זה בא יחד עם ועידה בינלאומית מול הפלסטינים.
ברוך פלא, אנחנו מתכופפים ומבינים את המסר בשפה שלהם.
אבל מה היית עושה? אתה יודע, לי נורא נוח עכשיו לתקוף את הממשלה הזו, כי היא עשתה את המוות לקודמת. אבל מה בתכלס? ראיתי כבר מישהו, הדובר של לימור סון הר מלך, מצייץ היום בשמו שוב למחוק את חווארה. אתה כבר מספיק מבוגר לדעת שזה בלתי אפשרי. מה כן לעשות, יוסי?
קודם כל, אני נמצא כרגע במחלקת טיפול הנמרץ של בית החולים בלינסון. לפני הכל, אני מבקש להגיד תודה רבה גם לצוות של בית החולים בלינסון על העבודה הנפלאה שהם עושים כאן. למול התושב שלנו הפצוע, וגם לחיילי צהל, חטיבת שומרון, שבק, משטרת ישראל, כולנו עם אחד, תמיד ובטח ברגעים האלו, מתפלאים לרפואתו של הפצוע.
מדובר מה מצבו?
יציב ברוך השם, היה לו נס גדול, שגם עם הרבה קורוח, מדובר ביהודי גיבור חיל, אני מכיר אותו המון שנים, אני לא רוצה להוסיף פרטים, אבל הוא באמת גיבור חיל, והוא תוך כדי שהוא ירה עליו המחבל הנהלך, והוא גם נפגע בראשו, שלף את הנשק וירה בחזרה, ואולי גם זה אחת הסיבות שהחיים שלו ושל אשתו ניצלו.
אני רואה כל מיני פרסומים, יוסי, שהוא מישהו מאוד מאוד מוכר, איש מקצוען ביטחון כזה וזה. אגב, המחבל שנלכד עכשיו, לית נסר, בן 28 מהכפר מדמה, שזה משהו, זה סמוך לחווארה, נכון?
מדמה, כן, ליד חווארה, כן. כן, אותו דבר, זה בסדר.
אז תגיד, אבל מה בתכלס? מה אפשר? אי אפשר למחוק את הכפרים, אתה מכיר את זה?
אפשר להרחיב את הציר, אפשר לסגור את החנויות משני הצדדים, אפשר לאסור חנייה משני הצדדים.
ועדיין מישהו עם רובה, בוא ועירה, אני חושב.
לא, לא.
יש את מה שאמרתם, שחלקו הגדול הוא, אני מסכים, אבל זה לא העיקר. קודם כל באמת יש עבודה מאוד רצינית, אבל לומר עוד לפני הפיגוע, כי אני טעתי למירי רגב, כי מה על זה כבר דיונים לפני הפיגוע, איך לזרז את הסלילה של עוקף חווארה, והגיע יום אחרי הפיגוע, לפני הלוויה עם כל הצוות, והם עובדים מאוד מאוד חזק, נתיבי ישראל, ופיקוד מרכז, ושר הביטחון, וחברת חשמל, עובדים באמת בכל הכוח, כדי לעזור כולם לזרז, שנתיבי ישראל ומשרד התחבורה, יסיימו את הסלילה של עוקף חווארה מהר, כמה שיותר. במקביל, יש עבודה רצינית מאוד, איך לא יהיו פחקים בחווארה, כמו שאמר ארי. אבל זה הדברים האלה הם חשובים, אבל הם לא חשובים ביותר. כי בסוף, הסיפור, איך אנחנו מחזירים את ההרתעה. ואני, לצערי הרב, אני אומר את זה, אני לא עשיתי חשבון אף פעם לאף אחד, אני צריך להגן על החיים של התושבים שלי, ולהביא ביטחון לתושבים שלי. אני מצפה מהממשלה לעשות דברים אחרים, מה שעשתה הממשלה הקודמת, אנחנו לא צריכים רק רטוריקה, אנחנו צריכים מעשים.
אני בדיוק שואל אותך, הרי הרתעה, אתה יכול להרתיע את הרשות הפלסטינית, אבל כשיש ערבי שהחליט לרצוח יהודי, ואגב הוא גם לוקח בחשבון שהוא ימות, אז איזה הרתעה אתה יכול להביא עליו? אני שואל ברצינות.
אני בטוח ששואל ברצינות, זה גם שאלה טובה. קודם כל בוא נתחיל בזה שהמחסומים הביטחוניים, המחבלים ביטחוניים, היום נצאת מכל מקום.
הקו שלך נוראי, יוסי, תעצור רגע, אתה בטח בתנועה, אתה כל הזמן בתנועה.
אני קצת יחוצה מטיפולימט, אני אנסה לעמוד פה במקום ש...
הוא הלך לנו לאיבוד.
איבדנו אותו.
טל אברהם, אתה איתנו?
כן, עכשיו אנחנו איתך.
אתם איתי?
כן.
כן, סליחה, נכנסתי פה חזרה למבנה. אני אומר שקודם כל נתחיל בזה שצריך להחזיר את המחסומים הביטחוניים. הרי הם מחבלים הנלחים האלה יכולים לצאת מכל מקום ולחזור לכל מקום שהם רוצים. לא עשו כהמון שנים מבצע לאיסוף הנשק שהוברח בכמויות מטורפות מכיוון מזרח בשנתיים האחרונות. כולם יודעים את שני הדברים האלה. נתחיל בזה, שיחזירו את המחסומים הביטחוניים, לפחות עכשיו עד סוף הרמדאן, שכולם מבינים שזה זמן מתוח, לאסוף את הנשקים. הדבר השני לא יעזור שום דבר.
אתה יודע, עשו מחסומים לפני, לא זוכר לפני כמה חודשים, ביציאה מג'בל מוקבר או משהו כזה, תוך שלושה ימים הורידו אותם, כי זה כמעט פוצץ את כל מזרח ירושלים. הגידו לך גורמי הביטחון, שבמקום רוצח אחד פעם בשבועיים, אתה תקבל 40 רוצחים ביום.
לא, ואני חולק עליך, אני זוכר שלפני הרצח של עידו ברוך זעקנו להחזיר את המחסומים, ואז שהלוחים עידו ברוך נורא ונרצח ונהרג, החזירו אותם, שמו את המחסומים באותו יום למשך שבועיים, ובבת אחת פחתו האירועים למעלה מ-90%, זה הנתונים שהצבא אמר, זה לא איזשהו משהו שאני אמרתי. ואיסוף הנשקים שלא קורה, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לא פחות חשוב, הוא יותר, צריך להחזיר את ההרתעה מול הרשות הפלסטינית, הרי התוצאה...
בשביל זה יש היום ועידה, להעביר להם כסף.
אני אומר, לצערי רב, אני מסכים איתך, אני אומר לממשלה, אני בשונה ממך בחרתי לממשלה הזו, ואני מאמין בה, אני מאמין בראש הממשלה, בשר הביטחון,
אני צוחק, נו, תמשיך.
לעצמי, דיברתי לעצמי. אני מאמין שהממשלה רוצה לשנות עם מה שעשתה הממשלה הקודמת, אבל דבר אחד ברור, אי אפשר לעשות מה שעשתה הממשלה הקודמת, ולספות לאותה תוצאה, ואם לא מחזירים את המחסומים, ולא עושים מבטא צבאי נגד אבו מאזן, ונגד התשתיות הטרור שלו, למה שזה ישתנה? צריך להחזיר את ההרתעה שהם יפחדו, ולא האנשים שלנו שנוסעות בחווארה.
יוסי דגן, יושב ראש מועצת שומרון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומות ונסגור את האירוע עם טל אברהם, חכו לנו. טל אברהם חזר אלינו, שלום טל, תארוז לנו מה יודעים עד עכשיו.
כן, שתי בשורות ככה מעודדות מהערב הלא פשוט הזה. דבר ראשון, המחבל ניקט, נדבר על זה כמה מילים. דבר שני, המצב של הפצוע, זה שנפגע קשה והצפיק גם להשיב אש, ירד למצב בינוני, שזה כבר בשורה טובה, ממצב קשה זה מצבו כרגע. המחבל אמרנו ניקט, מה שאנחנו מבינים כעת בצורה ברורה את פרטי האירוע, ברגע הפיגוע עצמו, ברגע הירי, אותו בן אדם שהיה ברכב ונפצע בתחילה קשה, הספיק לראות באקדח שלו תוך כדי, בחור שמוכר מאוד באזור בהיבטים של למשל אימון כיתות כוננות, גם עבר צבאי אבל מיומן בהפעלת נשק, יצטרך גם לטפל בעצמו רפואית. במקביל אליו, לוחם שנמצא מגדוד 50 שם באזור, יורה גם הוא לעבר המחבל. והנהג שנפצע, כאמור, ירה מתוך הרכב עצמו, הלוחם מחוץ לרכב. לאחר מכן, מי שסוגר את המעגל, לסירת גולני שנכנסת לתוך הכפר, מוצאת את המחבל פצוע ובעצם עוצרת אותו. כך שמבחינת המרדף אחר המחבל אפשר להתקן, לאשר, המחבל עצמו נלכד אחר שנפצע מירי, גם של הנהג ככל הנראה שנפצע, וגם מירי הלוחמים שם באזור.
טוב, הוא עשה פיגוע לאיש הלא נכון לדעתי.
מאוד מאוד מרשים. הדרך פעולה תוך כדי ירי, ואתה נוסע, נפתח תרך האש, אתה נפגע באזור הראש, אתה משיב אש מתוך הרכב, שזה פעולה מאוד מורכבת באקדח, הוא כמעט הספיק שם כנראה לראות כחזרה כמעט מחסנית שלמה. מזל גדול גם שאין דוד, כירי דוד צדדי, כי הלוחם יורה גם מזה את המחבל ויורה, ובסופו של דבר לפחות סוגרים מעגל ועוצרים את הפיגוע בצורה הזאת, מי יודע כמה חיים נחסכו, גם בדרך הפעולה של הנהג שם, למרות שנפצע מצליח להגיב בצורה קרת רוח ועל סיון, באופן מיוחד, צריך לומר.
תשמע, אנחנו קראנו היום שיומיים רצופים צהל בכלל לא פעל בתוך השטח ולא עצר, כנראה כהכנה לוועידה הזאת בשארם. אתה יודע, השאלה איך יכולים עכשיו החבר בשטח, אלוף פיקוד מרכז, להתמודד עם זה? מצד אחד יש מגעים מדיניים ואומרו לו להוריד פעילות, מצד שני יש לו פיגוע בחווארה.
תראה, אני אגיד לך מה, אחד, השאלה היא שאלה מאוד נכונה, אני לא בהכרח חושב שפיגוע מהסוג הזה קשור לזה, שלא עשו בו שתי לילות מעצרים, חד משמעית לא בוצעו מעצרים, כחלק מאותו רעיון שראינו גם פעם שעברה, לנסות להרגיע את השטח. אפשר לבקר את זה, אפשר להיות בעד, להיות נגד. נדמה לי אבל שזה נופל במרחב שיקולים ענייני. וזה דבר חשוב. ואמרת כמה פעמים בפתח התוכנית, ואתה יודע שאני שותף לדעתך בעניין הזה, שבאופן לא ראוי מאוד, וזה אני עדין, על כל פיגוע הותקפה הממשלה הקודמת. אני חושב שאיפה שיש מרחב שיקול ענייני של קבלת החלטות בתחום הביטחוני, אנחנו צריכים לעודד אותו ולא להפות אותו.
נסכם ככה, טל, שמזלה של הממשלה הזו זה שהיא לא האופוזיציה עכשיו.
אני חושב שבהיבטי של ביטחון צריכים להיות אחראים, ולשמור על מידה של ממלכתיות, אחרת באמת אנחנו...
אבל חיילים, חיילים שואלים, תגיד, אתמול אמרת לנו שזה פצצה מתקתקת שם בכפר, וחייבים להיכנס לעצור אותו, והיום אתה אומר ועידה בשארם א-שייח?
אני לא אומר, אני נותן לכם פרשנות של מה שקורה באמת בשטח. מה שקרה בשטח באמת ביומיים האחרונים, שראינו שלא הגיבו לירי הרקטה, ולא היו פעולות בתוך השטח של מעצרים, אבל מרחב השיקולים של הדרג הביטחוני היה ענייני.
הוא ענייני. אני מסכים איתך, תודה, להתראות, סיימנו, חיפקים אסף נבו ואהוב כהן, אחראית על שידור תמר שלמה ויץ, עורכי הדיגיטל נויה חסון, עמיתי דויק ורון שיין, אחרינו ספורט, עם קופן ופרימו. זהו, סיימנו, מחר יום חדש.
להתראות מחר.
ולא נשתה את התוכנית מחר. להתראות.